שכתוב בדברי הימים, אבל זה גם, זה כתוב כמובן גם בספר מלכים. אנחנו נראה חלק מהדברים. אני אנסה להגיד בנקודות את מה שראיתם בפשט, בסדר? ואם יהיה צורך באמת נוסיף דברים ממלכים, אז אולי תפתחו במלכים ב' פרק כ"ד בזמן שאני מסכמת את הדברים שאתם ראיתם, בסדר? אז גם בשני המקורות הנביא מספר שיהושיהו התחיל את המלכות שלו בגיל 8. אתם יודעות שמלכי בית דוד זה דברים שעוברים בירושה. זה לא משהו, מישהו בוחר, לא עושים בחירות, זה לא דמוקרטיה. ויהושיהו צאצא של דוד המלך, ובגיל 8 הוא מתחיל למלוך, ובגיל 18 כשעושים בדק בית בבית המקדש, מוצאים פתאום ספר תורה. עכשיו, מה ההתרגשות הגדולה של מציאת ספר התורה? אז הפרשנים אומרים שכתוב בגמרא שאחז שמלך לפניו, הוא שרף את כל ספרי התורה, והיה ספר תורה אחד בבית המקדש מימי משה רבינו, שאותו הכביאו הכהנים כדי שלא ייפגע. בסדר? לפני כן. וכשעשו את בדק הבית בבית המקדש, מצאו את ספר התורה של משה רבינו, והייתה התרגשות מאוד 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 גדולה שספר התורה של משה רבינו נמצא. וכל פעם, אומרים חז"ל, כל פעם שיהושיהו פתח את ספר התורה, זה היה נפתח באותו מקום. מה היה כתוב בפסוק? תכף אני מקפיצה אותך ממקום למקום, אבל היה, זה כל הזמן היה נפתח בפסוקים של התוכחה, בסדר? כל פעם כשפתחו את הספר התורה, שם הוא היה נכתב, כמובן הייתה מגילה, לא ספר, אבל זה היה נפתח שם, בפרקים של התוכחה, והפסוק שהיה כתוב שם, אני אומרת לכם את זה עכשיו במילים של התורה, זה כתוב בספר דברים כ"ח פרק ל"ו, זה היה נפתח בפסוק, יולך השם אותך ואת מלכך אשר תקים עליך, אל גוי אשר לא ידעת אתה ואבותיך. זה מה שהיה נפתח כל הזמן. כל פעם כשפתחו את ספר התורה, ספר התורה היה אומר, יגיע זמן של גלות, שריבונו של עולם יוציא אותנו מפה ויוליך אותנו למקום אחר, וכתוב, יולך השם אותך ואת מלכך. אז יהושיהו מאוד מאוד נסער. אז היו שתי שערות. שערה אחת הייתה, התרגשות אחת הייתה מזה שמצאו את ספר התורה הזה, שזה היה סימן מאוד מאוד מרגש. מצד שני, זה כל פעם נפתח באותו פסוק, שבעצם הפסוק אומר, עוד מעט יש גלות. גלות, כל הזמן זה נפתח בפסוק של הגלות. ואז, כן, ראיתם את זה בדברי הימים, ואז הם הולכים לחולדה הנביאה. חולדה הנביאה הייתה נביאה בתקופת ירמיהו, ונראה לי גם צפניה, בואו נראה. באותו זמן היו גם ירמיהו וגם צפניה הנביא. למה הם הולכים דווקא אל חולדה? כי חולדה הייתה אישה, ואישה יותר מלאת רחמים. והם קיוו לשאול אותה מה זה אומר, מה זה אומר שספר התורה, ספר התורה כל הזמן נפתח לנו שם. אמרו, אם נלך לאישה, אולי היא תגיד דברים יותר רכים. היא תסביר להם את זה באופן יותר עדין. זה מה שהם קיוו. אבל לא. אם קראתם את הפסוקים, אז חולדה אמרה להם שבאמת תהיה גלות, בגלל כל העבודה זרה שעבדנו לאורך שנים בתקופת בית ראשון. ובאמת הנבואה תתגשם, אבל יש נקודת אור קטנה בתוך החושך. היא אומרת ליהושיהו, יען רך לבבך ותיכנע מלפני אלוהים, אז זה לא, אתה לא תראה את הרע, אתה לא תצא לגלות. הגלות תהיה אחרי שאתה תמות. זה מה שאומרת חולדה ליושיהו המלך, ובגיל, זה קורה בגיל 18, ויושיהו עושה תשובה גדולה מאוד מאוד מאוד, ומחריט את כל העבודה זרה, ועושה פסח מאוד 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 גדול בירושלים. באמת הוא עושה מהפכה מאוד 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 גדולה בגיל 18. ובהמשך, בהמשך הפרק של פרק למדי, מספרים גם את כל מה שהתרחש עד סוף ימיו, בסדר? בזה אנחנו לא נתעסק. אז זה באופן מאוד 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 שטחי, בסדר? מאוד מאוד חיצוני, הסיפור שמסופר בנביא. אני אומרת שוב, זה כתוב בדברי הימים, זה כתוב גם במלאכים ב', ואני רוצה שנהיה עכשיו בפסוקים שבמלאכים ב'. אני רק אמצא את זה גם אני. בסדר, אז תפתחו במלאכים ב' פרק כף ב', ואנחנו עוברות לגמרא. מלאכים ב' פרק כף ב'.
רגע, אבל את מי זה השם המלך? או שזה השם
מלך? עוד פעם?
היה מלך כשר?
לא, לא, כנראה מילה אחרת, אולי שבט אשר, לא יודע. בסדר, אז אנחנו בפרק כף ב' במלאכים ב', ואנחנו בגמרא. יש לכם את הדף שאוריה צילמן, תודה רבה. טוב, אז הגמרא מתחילה במילים שנחתכו לנו למעלה, אתם יכולות להוסיף את זה עם עת. אמר רבי שמואל בר נחמני, בסדר? יכולות להוסיף למעלה? רבי שמואל בר נחמני מעביר לנו שיעור על יאשיהו. והוא אומר כך, כל האומר יאשיהו חטא אינו אלא טועה. בסדר, אנחנו נצטרך להבין את המשפט הזה, אנחנו לא מסבירות עדיין. ככה אומר רבי שמואל בר נחמני, יש לכם דף, דף עמוד 71, הגמרא למעלה, רואות? רואות את הגמרא למעלה? אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל האומר יאשיהו חטא אינו אלא טועה. עכשיו הגמרא אומרת ככה, שנאמר במלאכים ב' פרק כף ב', ויעש הישר בעיני השם, וילך בכל דרכי דוד אביו. ככה כתוב במלאכים ב' פרק כף ב', תסתכלו. בין 8 שנה יאשיהו ומולכו, ו-31 שנה מלך בירושלים, ושם עמו ידידה ותדיה מבוצקת, ויעש הישר בעיני השם, וילך בכל דרך דוד אביו, ולא שר ימין ושמאל. אז כשאת קוראת את הפסוק הזה, מה את אומרת? וואו, מלך צדיק, חבל על הזמן, נכון? זה מה שכתוב בתחילת הפרק. שואלת הגמרא, אלא מה אני מקיים, וחמו הוא לא היה לפניו מלך אשר שב? תקפצו רגע לפרק כף ג'. מה כתוב על יאשיהו בפרק כף ג'? בוא נמצא את זה, רק רגע. בואו נראה איפה זה כתוב בפרק כף ג'. מי שמוצאת שלוש נקודות. איזה? פסוק כ"ה. רואות פרק כף ג' פסוק כ"ה. מי אמרה? אני מחלקת נקודות, אני מאוד נדיבה. וחמו הוא לא היה לפניו מלך אשר שב אל השם בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מעודו ככל תורת משה ואחריו לא קם כמוהו. מה כתוב בסוף פרק כף ג'? שהוא שב. מאיפה הוא שב? מה זה אומר שהוא שב? סימן שהוא
חתם
מתי שהוא, נכון? אז איך אפשר להסביר את זה? בתחילת פרק כף ב' כתוב שהוא עשה ישר בעיני השם כמו דוד, לא שר ימין ושמאל. בסוף פרק כף ג' כתוב שלא היה מלך ששב בתשובה כמוהו. אז איך אפשר להסביר את זה? אלא אומרת הגמרא, שכל דין שדן מבין 8 עד 18 החזירם להם. אומרת הגמרא, מה קרה? בגיל 8 הוא התחיל להיות מלך, נכון? בגיל 18 הוא מצא את ספר התורה, וכשהוא מצא את ספר התורה הוא נכנס לעומקו של ספר התורה ושב בתשובה. על מה הוא שב בתשובה? על כל מיני טעויות שהוא עשה מגיל 8 עד גיל 18. מה היה הטעויות? הטעויות היו בדינים שהוא דן בין בעלי דין שהיו באים אליו. הוא ישב בדין, וכל מיני בעלי דין באו לספר לו, הוא לקח לי, הוא החזיר לי, הוא עשה לי, כל מיני דברים כאלה. וכשהוא דן את הדינים, זה לא היה מדויק. איך הוא שב בתשובה? תקשיבו טוב. שמה תאמר נטל מזה ונתן לזה. האם הוא הלך לאנשים שהוא דן אותם ואמר להם בעצם, נגיד שקראו להם ראובן ושמעון, טוב? אז נגיד שכשהוא דן מגיל 8 עד גיל 18, הוא אמר לרובן, אתה חייב להחזיר לשמעון כסף, ועכשיו הסתבר שמה? שזה בדיוק הפוך. אז הוא לא הלך לשמעון ואמר לו, אתה עכשיו תחזיר לרובן, כי לפני כמה שנים אני טעיתי. לא, הוא לא עשה ככה. מה הוא עשה? תלמוד לומר בכל מאודו. הוא שב בכל מאודו. מה זה בכל מאודו? שנתן להם משלו. הוא בכלל לא פתח את הדין מחדש. ממש לא, הוא לא קרא. הוא הלך למי שהוא לא נהג כלפיו כראוי, לקח מהכסף שלו והחזיר. אתם יודעות שאחד הפירושים על המילים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, בכל מאודיך אומרים חז"ל בכל ממונך. בסדר? זה אחד הפירושים. יש עוד פירושים לזה. אומרים חז"ל, יאשיהו בענווה לקח מהכסף שלו, והלך אחד אחד לאנשים שהוא טעה אצלם בדין, ושילם והחזיר מהכסף שלו. זה התשובה של יאשיהו, בסדר? אבל עדיין אנחנו רוצות להבין איך זה יכול להיות. איך זה יכול להיות שבהתחלה כתוב, ויעש הישר בעיני השם, וילך בכל דרך דוד אביו. רגע, בוא נראה איך... ולא שר ימין ושמאל מצד אחד, ומצד שני כתוב שלא היה מלך כמוהו אשר שב, בסדר? ומה הגמרא מתכוונת כשהיא אומרת כל האומר יאשיהו חטא אינו אלא טועה. בסוף אם הוא שב, סימן שהייתה איזה מורכבות, נכון? אז תזכרו שהמגמה שלנו בשיעור הזה להסביר את המשפט שפותח את הגמרא, בסדר? מה פירוש המילים? כל האומר יאשיהו חטא אינו אלא טועה. אבל אנחנו נסביר את זה רק אחרי שנקרא מה שהרב מסביר בפירוש שלו בעין היה. בסדר? זוכרות שאמרנו שעין היה זה באור, זה דברים עמוקים שהרב דולה מתוך העומק של הגמרא. זוכרות? זה לא פשט. בסדר? אז עכשיו הרב יתחיל להסביר לנו, אנחנו בתוך האותיות הדקות. בסדר? יש לנו? יש לכם? אתם איתי? יופי. אז הרב אומר כך, אמרתי לכם שבעין היה הרבה פעמים הרב מתחיל קודם כל בדברים כלליים, אחר כך הוא נכנס לתוך הסיפור. אז הרב אומר כך, יש לכם דפים? יש פה דפים. טוב. הנטייה הטובה של הנפש הכשרה והטובה תנחה פעמים רבות את האדם בדרך ישרה אפילו במה שלא למד. בואו נסביר, בסדר? אומר הרב ככה, יש אנשים שבמהותם הם טובים. במהותם, אני לא מדברת על מה שדיברנו אתמול על הנשמה. אצל כולם, כולם, כולם. כל מי ששייך לעם ישראל, הנשמה שלו היא טובה. עכשיו אני לא מדברת על הנשמה. עכשיו אני מדברת על נטיות של האדם. בסדר? יש אנשים, הנטיות זה כבר... משהו שהוא הרבה יותר חיצוני מהנשמה. בסדר? הנשמה זה עומק, עומק, עומק העומקים שלנו. בסדר? אמרנו, אם העולמות העליונים, ברור שהיא טובה. עכשיו אנחנו מדברים על סוגים של בני אדם, בסדר? אומר הרב, יש אנשים שבנטייה הטבעית, הפשוטה שלהם, הבסיסית שלהם, הם מחוברים אל הטוב. הם רוצים טוב. הם חפצים בטוב. והנטייה הזאת תנחה אותם לעשות דברים טובים, אפילו מה? אפילו אם אף אחד לא לימד אותם את זה. אפילו אם אף אחד, אפשר לראות את זה הרבה פעמים על ילדים קטנים. נכון שהם רוצים לעזור, שהם רוצים לעשות דברים טובים. אף אחד לא לימד אותם, אף אחד לא אמר להם. יש משהו דבי, אומר הרב, יש כאלה אנשים. יש כאלה אנשים, בסדר, בוא ניתן דוגמה. אנשים שלא למדו תורה. למה הם לא למדו תורה? סתם כי לא זכו, לא בגלל שהם. הם אנשים טובים, נכון? יש הרבה מאוד אנשים טובים בעם ישראל, אתם יודעות? אף אחד לא מספר עליהם בחדשות, לא מדברים עליהם בתקשורת, לא עושים עליהם כתבות, הם חיים חיים פשוטים, ואף אחד לא יודע, הם לא יודעים תורה בכלל. הם עושים טוב, משפחות שלוקחות ילדים לאומנה, משפחות שעושים כל מיני פרויקטים למען אנשים חלשים, משפחות שדואגים לעניים, משפחות, לא יודעת, אנשים, לא חשוב. יש הרבה מאוד אנשים כאלה בעם ישראל. למה אף אחד לא יודע את זה? כי הם לא עושים את זה בשביל מה? הם לא עושים את זה בשביל שמישהו ידע. הם עושים את זה כי הם בטבעיות חפצים בטוב. לא לימדו אותם את זה בתורה, אף פעם הם לא למדו תורה בכלל, לצערנו. מי יודע מה היה קורה אם הם היו לומדים תורה? זה היה פי מיליון, אבל לא משנה. אומר הרב, יש כאלה אנשים. הם נבראו עם נטיות טובות, באופן טבעי הם עושים טוב. בסדר? זה הבסיס לדברים. עכשיו, מה אומר הרב? אף על פי שאי אפשר שתוכל לכוון את פסיעותיה בדיוק האמיתי שעל פי המחוגה האלוקית שעל פי התורה. הייתה לך פעם מחוגה כשהיית בכיתה ג' כזה שיש דבר כזה, נכון? זה מרתק בכיתה ג', לא? את תוקעת את זה בתוך הזה ואז זה עושה לך כל מיני עיגולים. מה זה מחוגה? מחוגה, הרב מתכוון כמו המחוגה, שזה מסמן איזה קו מאוד מאוד מדויק, שאת יודעת איפה בדיוק העיגול ואיפה מחוץ לעיגול. הרב הרבה פעמים משתמש בביטוי מחוגה. והרב מתכוון לדיוק. אז מה הוא אומר? הוא אומר, האנשים האלה הטובים, הם רוצים מאוד מאוד לעשות טוב, הם עושים הרבה דברים טובים. הם לא יכולים בשכל שלהם להגיע לדיוק של הציווי האלוקי. למה אני מתכוונת? נניח שהם עושים הרבה צדקה, בסדר? הם לא למדו אף פעם את הלכות צדקה ברמב״ם. למשל, בסדר? נכון, הרמב״ם מביא 8 מדרגות, אני מקווה שאני לא ממציאה, בצדקה. והוא ממש מגדיר בהגדרות מאוד מדויקות מה כל מדרגה. הם לא למדו את זה, הם לא יודעים את זה, אז איך הם נותנים צדקה? איך שהם חושבים? הם לא יכולים לבד, אף אחד לא יכול לבד, לא רק הם, בסדר? אף אחד לא יכול לבד להגיע לדיוק שכתוב בתורה, בהטבה, בסדר? כמה צריך להשאיר בשדה פאה, בסדר? כמה צריך להשאיר פאה? אני לא חקלאי, אני לא יודעת. אבל יש דיוקים, נכון? כמה מותר לאדם לתת צדקה? יש מעשר, נכון? למשל, יש כל מיני דיוקים בהלכה. אומר הרב, הם אנשים מאוד טובים, הם עושים המון טוב, הם לא יודעים לדעת, הם לא יכולים, הם לא מסוג, גם אנחנו לא, גם אנחנו. גם אנחנו, אם לא היינו לומדים את התורה, לא היינו יודעים בדיוק, בדיוק, מה זה נחשב להטיב לאחרים. לא רק בצדקה, בכל הדברים, בסדר? בכל, כל, כל הדברים של גמילות חסדים, יש הגדרות מדויקות בתורה. אז הם עושים טוב, זה לא מדויק לציווי האלוקי. אבל מכל מקום, אומר הרב, לא תרחיק ללכת מאוד. מה הכוונה? לא תרחיק ללכת מאוד. הם באמת יעשו טוב. הם לא יעשו את הטוב המדויק, אבל זה לא כזה רחוק ממה שהתורה מצפה מהאדם, כי הם טובים. וגם השגיאות, עכשיו תקשיבו טוב, וגם השגיאות היוצאות מלב טהור ונפש זקה, מפאת מיעוט הלימוד והידיעה, יש להן ערך מוסרי, מפני שבהן חקוק רושם של מוסר ויראת אלוקים טהורה. אומר הרב, אנשים כאלה, גם כשהם עושים שגיאות, שוב, למה הם עושים שגיאות? כי הם לא יודעים. אנשים כאלה, אפילו כשהם עושים שגיאות, הטוב שלהם עושה רושם טוב בעולם. כי מי שפוגש אותם, פוגש בחפץ של הטוב, פוגש בעשיית הטוב, פוגש בישרות של אדם, פוגש באדם מוסרי. ממילא זה משאיר עליו רושם. נכון? ממילא, מי שפוגש את האנשים האלה, לומד להיות טוב. נכון? זה לא מדויק. אבל בגלל שהם טובים, אז הרושם שהם עושים במציאות, זה רושם חיובי. ואם מישהי מגיעה לאיזשהו מקום שיש שם איזה פרויקט חסד מטורף, פרויקט חסד מטורף, שוב, לא קשור למי שמארגן אותו, הוא לא ירא שמיים בכלל, הוא לא יודע בכלל תורה. אתה פוגש את זה, וואלה, זה משאיר רושם, זה עושה הרגשה, זה עושה איזה חפץ גם לעשות טוב, גם להשקיע, גם להוסיף ברכה בעולם. אז גם אם יש בזה שגיאות, בסדר? שגיאות פרטיות, לא שגיאות במעשה עצמו. זה עושה רושם טוב. בסדר? אנחנו ביחד, עד עכשיו זה דיבר באופן, הרב דיבר באופן כללי. על כן אומר הרב, הבדל יש בין מי שכוחותיו אינם נכונים לטוב וליושר, לקדושה ולתפארת, אלא שחסרה לו אורה של תורה, להאיר דרכיו ולחזק פעמיו. פעמיו זה צעדיו, זה הפרטים. בין מי שהוא מעצם טבעו שקוע בכוחות רעים, והרשעה תקנן בו להטוטו מדרך הטובה. שוב, אנחנו לא מדברות על הנשמה, בסדר? אנחנו מדברות על הנטיות של האדם. כמו שיש אדם שיש לו נטיות של טוב, והטוב זורם בתוכו, יש אנשים שהם יותר מורכבים. הטוב לא כזה טבעי להם. יש להם כוחות יותר נהיה עדינים, בסדר? נגיד יותר מורכבים. אומר הרב, אדם כזה, כמו שאמרנו קודם, שרוצה לשוב בתשובה, זה מאוד מאוד שונה מאדם שאצלו דווקא כוחות של רעים יותר חזקים, והוא רוצה לתקן. מה ההבדל? מה ההבדל בין אדם שהוא במהותו טוב והוא רוצה עכשיו לתקן, לבין אדם שהאישיות שלו הרבה הרבה יותר מורכבת והוא רוצה לתקן? בוא נראה, נשמע את זה קודם במילים של הרב. אומר הרב, אף על פי שבשניהם, שניהם רוצים לחזור בתשובה, שניהם רוצים לתקן את העוולות שהם עשו, אחר שתאיר התורה את מחשקיהם, תפעל עליהם שיהפכו לאנשים אחרים בדרכים חדשים ומחשבות חדשות. עיקר ההבדל הכללי יהיה ניכר בזה, שמי שעצם אורח החיים שלו הוא מעוות ביסוד מגמתו, יסוד מגמתו זה בכוונה שלו, תכתבו שם כוונה, זה יסוד מגמתו, כשתאיר לו אורה של תורה ויכיר את עיוותיו, תהיה המטרה הישרה הראשית לעקר משורש את כל העבר, למחות אז זכר הדרך המלאה אפלה מנודח שעליה הלך חשכים. אם זה אדם שהכוונות שלו היו שליליות, שהמחשבות שלו היו שליליות, וזה מה שהוביל אותו, הוא יצטרך לעשות מהפך. במה? בכוונות, במחשבות. הוא יצטרך לעשות מהפך גדול מאוד מאוד, לא רק במעשים שלו, גם בכוונות שלו, גם במחשבות שלו, גם בשאיפות שלו. הוא צריך לעשות מהפך מאוד 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 גדול ויסודי. אבל אם הייתה פעולתו גדולה ורחבה מאוד כמלך העוצר בעמו, תהיה מגמת פניו לעקר את כל רשמי השפעותיו שעברו, ולנטוע במקומם חדשים לגמרי, אשר יישירו את כל מה שנתעוות מעבר וימחקו את זכרו. עכשיו אומר הרב, אם זה היה מלך כזה, מלך זה אדם שכולם מתבוננים עליו, כולם מסתכלים עליו, הוא דוגמה. אומר הרב, אם זה היה מלך, אז בכלל הוא יצטרך לעשות שינוי מטורף, לגמרי, לגמרי, לגמרי. כל מה שהוא אמר, כיוון, הדריך, זה היה לא נכון, צריך למחוק הכל. כי כולם התבוננו, כי כולם ראו. אבל זה לא יושיע. מה עכשיו הרב יגיד על יאשיהו? לא כן הוא דרך האיש שמעודו בתומו יתהלך, ואור המוסר והרגש הטוב של הלב הטהור היה נר לרגליו. אף על פי שלא ראה את האור הגדול באורה של תורה, וממילא הלך מחשקים בפרטים רבים בחיי עצמו ובהשפעתו על זולתו, אבל דרכו הכללית דרך ישרה היא, ובה צפון הרבה מהאור והטוב. מה אומר הרב על יאשיהו? יאשיהו היה טוב ביסודו. יאשיהו היה חפץ בטוב. נכון, הוא טעה בפרטים, הוא דן דינים לא נכון, אבל הוא דן את הדינים לא נכון לא בגלל שמה שכיוון אותו היה הרוע, מה פתאום? הוא דן דינים לא נכון למרות שמה שכיוון אותו היה הטוב. למה הוא דן לא נכון? כי הוא לא ידע תורה, הוא לא למד תורה. יאשיהו לא צריך לעשות עכשיו מהפך שלם, לאסוף את כולם, להחזיר את הדינים ולהגיד, תקשיבו כולם, טעיתי בדין הזה, הנה עכשיו אני הופך הכל, טעיתי בדין הזה, הנה עכשיו אני הופך את הכל. למה הוא לא צריך? כי כל מי שפגש אותו, כשהוא דן דין, את מה הוא פגש? הוא פגש את הטוב שבו. הוא השאיר עליו רושם של חפץ לטוב, כוונות לטוב, שאיפות לטוב. אז אפילו אם הוא יתבלבל בפרטים, זה לא פגע במי שפגש בו, במי שראה אותו. הפוך, מי שפגש את יאשיהו רצה להיות טוב. מי שפגש את יאשיהו פגש את הכוונות הטובות של יאשיהו. ולכן משהו מתקן, הוא מתקן בינו לבין בעל הדין. זהו, לא צריך להפוך עכשיו את הכל לגמרי, אין צורך. הוא אסור לו להשתדל למחות את הרשמים של העבר. הוא לא צריך לחשוב, אוי ואבוי מי שפגש אותי בגלל שטעיתי, אז הוא רצה דברים לא נכונים. לא, ממש לא. כי אם להטיבם ולהאירם, להסיר מהם כל מחשך, לפתחם ולהרחיבם, על פי עומק ההורה האלוקית של תורת אמת. בטבעיותו הוא מוסרי, בטבעיותו הוא ישר, בטבעיותו הוא חפץ בטוב. ולכן מי שפגש את יאשיהו כשהוא דן את הדינים האלה, מה שהוא ינק ממנו זה הטוב. לכן כשיאשיהו חוזר בתשובה, הוא בכלל לא מחזיר את הדין, הוא בכלל לא פותח את הפרטים. כן, הוא חייב להחזיר כסף, נכון? היה פה משהו לא בסדר, אבל הוא אומר, זה ביני לבינו. אני טעיתי בפרט הזה והזה, אני אתקן את הפרט הזה והזה. אבל כל שאר העטיפה, התפאורה שהייתה למעשים שהוא עשה, זה תפאורה של טוב. אז לא צריך להחזיר את הכל מחדש. זה שלו מולם, וזהו. וזה מה שאומר הרב יאשיהו, שכתוב בו שדרכו הייתה מעודו ככל דוד אביו. לכן הפסוק פותח במה? ויעשה ישר בעיני השם. הוא אדם ישר, הוא אדם מוסרי, הוא אדם טוב. מה לעשות? הוא לא ידע, הוא לא ידע. אבל הוא כשלעצמו אדם טוב. נפש גדולה המתנוססת בהוד כזאת, לעולם נוכח השם דרכה. היא מובילה אל הטוב. גם תרם למדה וידעה את תוכנית החיים הטובים והרצויים לפרטיהם. נכון, יאשיהו לא ידע פרטים. הוא לא ידע פרטים כי הוא לא למד תורה. איך בדיוק, 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 נכון לדון את הדין הספציפי הזה? הוא לא ידע, הוא טעה. אבל זה הפרטים. לכן אומר הרב, גם שגיאותיו, אם שצריכות תיקון, מכל מקום רושמן ורושם טוב, מפני שבלוע בהן אור הטוב והצדק הכללי. מי שפגש את יאשיהו, גם כשהוא עוד לא ידע את התורה, הוא רצה להיות טוב. מי שפגש את יאשיהו, למרות שהוא טעה בדינים, הוא התגעגע אל הטוב, אל המוסר, אל הישרות. זה היה הרושם שיאשיהו עשה על מי שפגש אותו. לכן כל האומר שהוא חטא אינו אלא טועה. בוא נראה מה הכוונה. כל האומר יהושיהו חטא אינו אלא טועה. הרי הוא טעה בפרטים. אי אפשר להתעלם מזה שהוא טעה בפרטים. גם הנביא אומר שלא היה מלך כמוהו אשר שב. הוא לא חטא בכללות. לא היה צריך להיות סותר כל אשר בנה. הוא לא צריך לפרק את כל האישיות שלו. הוא לא צריך לרסק את כל האישיות שלו. הוא לא צריך להפוך להיות מישהו אחר. לא. הוא צריך להיות מישהו עם הטוב שבתוכו. ומה לעשות? לתקן את הפרטים, להקשיב לפרטים. אבל לא יותר מזה. לא היה צריך להפוך עיקר מגמת פניו שהיה לטובה ולברכה מעיקרו. בשורשו הכל טוב. ולכן לא צריך, דיברנו על זה קצת, נכון? לפעמים בא לנו לפרק הכל, לשבר הכל, בא לי להיות בריאה חדשה. לא רוצה את כל מה שיש בי, לא רוצה. אני רוצה להיות משהו חדש. לא. מי? שהוא טוב, נכון, אנחנו עושים טעויות, נכון, חייבים לתקן את הטעויות, אבל לא צריך לשבור ולרסק ולהמיס ולחטט עם חף וטף. זה לא מה שריבונו של עולם מבקש. עוד שנייה, טוב, רק נגמור את המשפט ואני אשמע. כי אם יגדיל לעשות לתקן את העיוותים ברוב חסד וגדולה מבלי לנגוע בעבר, אז הוא לא חוזר לעבר ופותח את התיקים מחדש. הוא פשוט נותן למי שמגיע לו כסף מהכסף שלו. כן, שאלה.
מה
רוצים
ללכת לעיר ולמוד
כאלה? כן, כנראה.
זה כל השאלה. שואלת, באמת שאנשים שנועדים
את יעשו, כן, אני חושבת שזה מעטים. אני חושבת שהרב, כדי להסביר על יהושיהו, הוא גם מנגיד דמות מולו, בסדר? יכול להיות שיש אנשים כאלה, לא יודעת, אולי הם גדלו ככה, זה לא אשמתם בטוח, בסדר?
אבל
כן, כל מיני דברים שגרמו מגיל מאוד מאוד, מינקות, מגיל מאוד מאוד צעיר, להיפגש רק עם רע. אני משערת שזה חריג, זה מציאות לא בריאות, לא נורמלי. בסדר? אבל אנחנו נתעסק בטוב. כל הבנות שיושבות פה, אני בקושי מכירה אתכם, אני מודיעה לכם שאתם טוב. בסדר? בלי להכיר אתכם. זה ברור. בסדר? כן. יהושיהו חטא אינו אלא טועה. מה הכוונה?
לא, אני אומרת, בסוף שאמרנו שהוא חטא, זה כאילו
טעה. מה הכוונה? כל האומר יהושיהו חטא, ומה הוא מתכוון להגיד? הוא לא היה בסדר לגמרי, הוא היה צריך לשנות את הכל, הוא לא הבין שום דבר. זה אינו אלא טועה. מי שאומר על יהושיהו שבכלליות הוא חטא, הוא לא מבין כלום. כן, היו בעיות בפרטים, אבל לא באישיות. זה כל האומר יהושיהו חטא אינו אלא טועה. הוא מסתכל על יהושיהו ומוחק אותו. אין. בסדר? זה יהושיהו חטא. בואו נגמור את הפסקה. אז למה לא נטל מזה ונתן לזה? למה הוא לא החזיר את בעלי הדין? כל אשר עשה על פי הכרתו הפנימית ואהבתו את היושר והצדק מדעת עצמו, הניח שיהיה עשוי מצד עצמו, כי הרושם הפנימי שלהם מועיל ומבורך. הוא לא צריך לחזור לסיטואציה, כי כל מי שהיה בסיטואציה רצה טוב. כל מי שהיה באותו מקרה ספציפי של דין, הוא לא בגלל שיהושיהו התבלבל בפרטים הוא רצה רע. לא, כולם רצו טוב. אבל לא צריך לעשות חזרה, איך קוראים לזה? חוויה מתקנת. לא, לא צריך. אין צורך בחוויה מתקנת. מה צריך? צריך לתת למי שהיה צריך לקבל את הכסף. בסדר, זה משהו אחר. אומנם למלא את הפגימה הפרטית שצמחה מחסרון הלימוד המוכרח להיות מחובר עם הרצון הטוב ולא עם הארץ חסיד, תיקון כזה הוא מוכרח להיות באופן המתעלה על הירוס העבר. אז הוא לא נטל מזה ונתן לזה. דבר מלך שלטון שצדקות אהב נשאר בעודו ותוקפו. אבל הוא תיקן את המעוות. איך הוא תיקן את המעוות? שהיה על פי זה פרטי יותר מכללי על ידי כל מעודו שנתן להם משלו. אז הוא מתקן את המעוות. אבל בשקט הולך אליו, אומר לו, טעיתי, זה לא היה בסדר מה שאמרתי, אני מחזיר לך את הכסף. אבל לא צריך לעשות מזה הצגה שלמה, זה לא קשור. מה שפגשו אותו אז, זה היה בסדר, זה היה טוב. בסדר, אז שוב, יושיהו, מה שחזל אומרים על יושיהו, יושיהו, אבל זה גם שיעור לנו. את טובה, את טובה, אני מודיעה לך, אין לי רוח הקודש לצערי, ואני לא רואה, מסתכלת בפנים ורואה את כל האישיות, גם לצערי או לא לצערי, זה לא כזה חשוב. אני יודעת שכולם פה טובות. ולכן צריך לדעת שכשאת רוצה לתקן, אל תרצי להפוך את עצמך למישהי אחרת, זה לא הסיפור. תהי מי שאת, ובוא ניגע בפרטים, ניכנס ונברר ונשאל ונתייעץ ונתקן את מה שצריך לתקן, אבל בוא לא נרצה להיות מישהו אחר. מיותר. זה עולם הדמיון קוראים לזה. זה ממש מיותר. טוב, נעצור פה.